ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה שנייה מראש העמוד למד ג' עמוד א', מדיבור המתחיל ציטוט מהמשנה, ואין סומכין את הקדרה בברכת וכן בדלת. המשנה אומרת שמאחר שעצים מיועדים להסקה, לא משתמשים בהם, למשל לסמוך עליו כדירה. ומה שכתוב פה וכן בדלת מעורר תמיהה מצד הגמרא. בדלת סלקא דאיתא, כי ההווה אמינא בהבנת המשנה זה לסמוך, להניח כדירה על דלת, אבל אנשים לא עושים כך, כי הדלת יישבר. אלא אימה וכן הדלת, כלומר אין סומכים דלת בבקעת, בגזר עץ. תנו רבנן, אין סומכים את הקדרה בבקעת וכן הדלת, לפי שלא ניתנו עצים אלא להסקה. ורבי שמעון מתיר, הרי רבי שמעון כידוע למוקצה, ולכן הוא לא מגביל את השימוש להסקה בלבד. ואין מנהיגין את הבהמה במקיל ביום טוב, ורבי אלעזר ורבי שמעון מתיר. רש"י כותב על דיבור המתחיל ורבי שמעון מתיר, זה לגבי סמיכת הקדרה על הגזר עץ, הוא מתיר דלת למוקצה. שואלת הגמרא, פה ראינו רבי אלעזר ורבי שמעון הוא מקיל בנושא שימוש במקיל להנהיג בהמה. למה רבי אלעזר ורבי שמעון כעבוע, דהיינו רבי שמעון, סביר עלי דלת למוקצה? לא. להגיד שהשימוש במקיל להנהיג בהמה הוא קשור לכך שאין מוקצה, זה הגמרא דוחה. כי בה אפילו רבי שמעון מודה, רבי שמעון עצמו יודע לתנא קמא שאין מנהיגין בהמה במקל, כי זה נראה כאילו מוליכו לשוק, כי לא מדובר פה בעניין מוקצה. רש"י כותב, בהה אפילו רבי שמעון דה, כלומר, הח פלוקטה, בעניין הנהגת בהמה במקל, לאו במוקצה היא. ואפילו רבי שמעון מודה כתנא קמא דה אסור, ולא משום מוקצה, אלא נראה כמוליכה ממקום למקום, שהוא צריך להניגה הרבה, כגון למכור בשוק, וכמובן לא עוסקים בזה ביום טוב. זה הסיבה שלא אומרים שרבי אלעזר ורבי שמעון ההתר שלו מבוסס על כך שאין מוקצה, כי אפילו רבי שמעון שאין מוקצה לא יסכים להנהיג בהמה במקל ביום טוב. וזה מה שהגמרא ממשיכה לומר, בה אפילו רבי שמעון מודה משום דמחסי כמאן דאזיר לחינגה. חינגה זה מילה שמשמעו לא התרגום המילולי, אלא משמעו למוכרו בשוק. חזרה, רש"י כותב, ענף עץ שהוא חד כקוץ וראוי לתקעו בצלי כמין שיפוד ולצלות בו. אז זה חזרה, אבל לפני שנתקדם נתייחס גם לנושא מבנה הגמרא. אתם רואים פה א' אצל הגמרא שהוספנו בין הגמרא והתוספות, ועוד כמה שורות רואים ב', ובתחילת השורה אתם רואים איקה דיאמרי, מודגש עם פס מפותל כדאוקנו, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה א' ב' שני לשונות בשימוש בעץ שלא לצורך עסקה, כגון כשיפוד או כעוד. הגמרא בעניין החזרה להשתמש באותו ענף עץ כשיפוד, רב נחמן עשר ורב ששת שרי ברטיבה, אם מדובר בעץ לח לא יבש, הוא ההפך מיבש, אלא לח, רטוב, כוליאמה לא פליגי דאסור, כי פליגי ביבשתה. מה דאסר, רב נחמן אמר לך, לא ניתנו עצים אלא להסקה, וכאן אנחנו לא מדברים להשתמש בו כחומר בעירה. ומן דשרי דרב ששת אמר לך, מה לי לצלות בו, מה לי לצלות בגחלתו. הכל בתחום הצליעה לפי רב ששת, ולכן מותר לטלטל אותו לשם שיפוד. רשי כותב, מה לי לצלות בו, לתוכבו, לתוכו, מה לי לצלות בגחלתו, הרי ראוי לטלטלו לעשותו גחלת וצולע בה, אז ממילא, מאחר שזה מותר, גם זה מותר. איקא דאמרי, ממשיך הגמרא, ביבשתא כוליאמה לא פליגי דשרי, כאן הלשון הזה יותר מקיל, כי פליגי ברטיבתא, מה דעשר? זה לא חזי להסקה. מי שעושה שימוש ברטיבתא, כי הוא לא ראוי להסקה, הוא לח, הוא לא בוער טוב באש. ומה דשרי, המלך החזי להסק גדול, אפשר גם בעץ רטוב להכניס אותו כחומר בעירה, אם מדובר במדורה גדולה. וילחתה יבשתה שרי, להשתמש בו כשיפוד. רטיבתה אסור. רשי כותב, והלכתה הלכתה עליבה דמה דאית לי מוקצה אקפה. אבל ענן, כאן רשי יוצא איך אומרים, פירוש הגמרא ומתפקד יותר כפוסק. אז רשי אומר, כל מה שאמרנו, החילוק הזה בין רטיבתה ליבשתה, זה לפי מדר אית לי מוקצה, אבל ענן כרבי שמעון סביר לי, בין במוקצה, בין בדבר שאינו מתכוון. זה עוד סוגיה שראינו לא מעט פעמים, ובמלאכה שנעשית בצורה כזאת שהוא לא התכוון לכך, פוסקים כרבי שמעון שהוא מותר. וכרבי יהודה במכשירי אורך הנפש, גם זה פסק לכולה. אנחנו חוזרים לגמרא, דרש רבה, אישה לא תיכנס לדיר העצים ליטול מהן עוד. רשי מציין שרבה הוא בשיטת רבי יהודה דאית לי מוקצה, ולכן דיר העצים זה כמו המחסן של עצים. מה מאוחסן פה? עצים לצורך הסקה, ומאחר שלא ניתנו עצים אלא להסיק, אלא אם כן רשי אומר נעשה כלי מבעוד יום, אבל כאן לא מדובר כך, הוא מדובר פה שהיא נכנסת בעיצומו של יום טוב, והעץ שהיא רוצה להשתמש בו כעוד הוא לא מיועד לכך. ממשיך הגמרא, ועוד שנשבר ביום טוב אסור להסיקו ביום טוב, לפי שמסיקים בכלים, אפשר להכניס לאש כלי, הרי כלי מותר בטלטול, אז אתה רוצה להכניס אותו לאש בבקשה, ואין מסיקים בשברי כלים. שברי כלים אלו כלים שנשברו ביום טוב, מאחר שבכניסת יום טוב הוא לא היה מיועד להסקה, עכשיו אתה לא יכול להכניס אותו לאש. למימרא דרבה רבי יהודה סביר עלי דית לי מוקצה, ואמר לי רבה לשמי. עד עכשיו נראה שרבה הוא בדעתו של רבי יהודה שיש איסור מוקצה, אבל אנחנו שמענו את רבה אומר לה שמש שלו, ת, Tavi li bal avza, titzle li off, avaz, ושדי מאה לשונה, ותזרוק את המאיים של האבז לחתולים. שונה לחתול. רשי כותב, ושדי מאה לשונה, השלך בני מאיים לחתול. ולרבי יהודה אסור לטלטל אותו לחתול. ומאתמול האבז מוכן לאדם היה, ולא לכלבים. כלומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה. אנחנו מכירים שיטת רבי יהודה שבהמה שנתנבלה בשבת אסור להזיז אותה, אסור לטלטל אותה. ההתר לטלטל נבלה זה רק אם היא נהייתה נבלה מערב שבת, אבל אם הייתה חיה בכניסת שבת היא לא הייתה מיועדת לכלבים, היה מיועד לאדם. ואם אנחנו מדברים ביום טוב, גם בכניסת יום טוב היא הייתה בהמה חיה, או עוף חי, מיועד לאדם. אז אנחנו רוצים להבין עמדת רבא, כי אם רבא אומר ששדי מאה לשונה, זה אומר שלתלי מוקצה, אבל עד כה ראינו שרבא איתלי מוקצה, כשיטת רבי יהודה. הגמרא עונה, הטעם בעניין המאיים של העוף, כיוון דמסרחי, מאתמול דעתי אילויה. אם הוא מניחם, למשל הוא שחט עוף ביום טוב, כמובן מותר, מלכת אוכל נפש, מותר לשחוט עוף, אבל מאחר שידוע, אם הוא יניח את המאיים עד למחר, הם יסריחו, הם יהיו מסריחים. ולכן כבר מערב יום טוב דעתו היה על אותם מאיים כדי לתת אותם לבהמה. רשי מסביר, ואנחנו נקרא רשי ביחד, כיוון דמסחי, אם יניחם לצורך מחר והיום לא היה צריך להם, מאתמול דעתי אלויה להשליחם לחתול. ולכן אין כאן שום בעיה של מוקצה. הנושא שמופיע בשוליים, יש לנו מספר רומאי אחד, מחלוקת רבי אלעזר וחכמים, מאיפה ניתן לקחת עצים ביום טוב. שתיים, לאיזה שימוש מותר. מספר רומאי שתיים, איסור מוליד אש, ליבון רעפים. אלו הם כותרות, ובעזרת השם נראה הגמרא מתייחסת להם. המשנה, רבי אלעזר אומר, נוטל אדם כסם משלפניו. המילה משלפניו משמע ממה שלפניו בבית. אז רבי אלעזר אומר שאפשר לקחת חתיכת עץ שישמש אותו כקיסם לחצות בין השיניים. זה נקרא עוד פעם, נוטל אדם קיסם משל לפניו לחצות בו שיניו, כאילו לנקות את החתיכות בשר שנתקעו בין שיניו. אני רוצה להדגיש פה שזה אינו לשם הדלקה, כלומר אפשר לטלטל עצים גם אם לא לשם הדלקה. וממשיך המשנה ומגבד מן החצר ומדליק, שכל מה שבחצר מוכן הוא. וחכמים אומרים, אגב חשוב לי לציין, כשקראנו פה נוטל אדם קיסם משלפניו, רש"י מציין, זה לאו דווקא ממה שלפניו בבית, אלא אפילו מן החצר. אנחנו נראה, אפשר לראות, נראה ברש"י, שרבי אלעזר תרתי לכולה. קודם כל, טלטול קיסם גם שלא לשם הסקה, וגם לאו דווקא משלפניו, גם אפשר לקחת חתיכת עץ, כמובן תלוש ביום טוב, לשימוש כקיסם. אני קורא עוד פעם, הוא מגבב מן החצר ומדליק. אתה יכול לאסוף מן החצר עצים ולהדליק אותם, להסיק אותם, שכל מה שבחצר מוכן הוא. ואנחנו הוספנו מקודם שמה שכתוב הוא מדליק, זה גם כן לאו דווקא, אלא כל שימוש בעצים שאספת מן החצר יהיה מותר לפי התנא קמא, לפי רבי אליעזר. וחכמים אומרים מגבב מי שלפנה, משלב שוב פעם זה רק בבית, הוא מדליק, ולהשתמש בעת שאתה מוצא בבית לשם הסקה, אבל לא לחצוץ בו שיניו, כי לפי החכמים אין העצים מוכנים אלא להסקה. אפשר לראות ברשי, וחכמים אומרים מגבב מי שלפניו ומדליק, זה אומר לגבב לסוף ממה שלפניו בבית, אבל מן החצר לא. הועיל ודקין העצים, דקין הן, ותורח לקוששן לסוף אותם. מאתמול לאו להכי קיימי, העצים שבחצר לא היו עומדים לכך בערב יום טוב. ודקאמרת נוטל קיסם לחצוץ שיניו, ענן איתלן דאף משלפניו. לא ייטול אלא להדליק, ולא ניתנו אלא להסקה. גם אם מדובר משלפניו, לא לטלטל לשם או כשימוש כקיסם, אלא רק להדלקה. ובתרתי פליגי, חכמים מול רבי אליעזר חולקים בשתי נקודות. לפי רבי אליעזר מותר לטלטל עצים גם שלא למטרת הסקה, כמו לחצות שיניו, וגם מן החצר. הרבנן אומרים מותר לטלטל רק להסקה, לטלטל עצים רק להסקה, ולקחת עצים ממה שרק מי שלפניו, משלב בבית, ולא מן החצר. אנחנו חוזרים למשנה, אין מוציאים את האור, זה אש, לא מן העצים, ולשפשף עצים אחד על השני כדי ליצור אש, לא עושים ביום טוב. ולא מן האבנים, כמו כן לשפשף אבנים ויווצר אש מזה, לא עושים. ולא מן האפר, ולא מן המים, האש מן המים, הכוונה למלות כוס זכוכית שקופה עם מים, מעמידים אותו בשמש והוא מתחמם, נהיה חם מאוד, ואפשר גם להצית אש בצורה כזאת. אז זה לא עושים ביום טוב. מה שכתוב ולא מן האפר, רשי כותב קרקע קשה כשחופרים אותה מוציאה אור, כאין גרגישתה שלנו ממקום מחפורת שלה. אז יש מצב כזה שתוך כדי חפירה באדמה, סוג של אדמה חמה, אפשר להציב אש. ולא, ואין מלבנין את הרעפים לצלות בהן. הגמרא תתייחס לזה בהרחבה. אמר רב יהודה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אוכלי בהמה, כלומר מאכלים שהם יועדים לבהמה, אוכלי מאכלים שבהמות אוכלים אותם, אין בהם משום תיקון כלי. רשי כותב למעלה שהוא הראשונה, אוכלי בהמה כגון קש ועלי קנים, אין בהם משום תיקון כלי, ומותר לקטום ולתקן קש של שיבולים בשבת לחצות שיניו. אמנם התחלנו עם דינו של רב יהודה שאוכלי בהמה אין בהם משום תיקון כלי. הנושא שהוספנו בשוליים נקרא ביחד, דינו של רב יהודה דמאכלים של בהמה אין בהם משום תיקון כלי, למשל יצירת קסם לחצוץ בו שיניים. הגמרא מקשה על דינו מברייתא שדנה בעצי בשמים, שבו קטן עדים כתמו לחצוץ שיניו חייב ומתרצת. אז אנחנו ממשיכים בשורה שנייה עם קושיה, סימנו כקושיה ארוכה. איתיבי רב כאן על רב יהודה, מטלטלין עצי בשמים להריח בהן ולהניף בהן לחולה, ומוללו ומריח בו, מוללו בין אצבעותיו ומריח בו, ולא יקטמנו להריח בו. ואם קטמו פטור אבל אסור. הסיבה שאומרים לא קוטמים, גזירה שמה יקטמנו לחצוץ בין שיניו, שזה כבר דורייתא. אז אנחנו קראנו לבינתיים ולא יקטמנו לריח בו. עכשיו לחצוץ בו שיניו לא יקטמנו, ואם קטמו חייב חטאת. ויש להוסיף פה שיש עצי בשמים שהן אוכלי בהמה. אז איך רב יהודה אומר שאוכלי בהמה אין בהם שום תיקון כלי, כשכאן רואים נקרא אוכלי בהמה, שאם הוא יוצר ממנו קסם הוא חייב חטאת? זאת אומרת יש כאן איסור דורייתא. אמר לי רב יהודה מגיב, השתא, אני שהתרתי לכתחילה פטור אבל אסור קרקה שלי, אם היה כתוב רק פטור אבל אסור, זה כבר היה קושי עבורי, קושיה עליי, היה יכול להקשות ממקור כזה שהיה כותב פטור אבל אסור. חייב חטאת מבעיה, כל שכן אתה מקשה עליי ממקור שכתוב בו חייב חטאת על דבר שאני התרתי לכתחילה. אבל באמת אין קושיה. אמלי, אלא כי תניה ההיא בקשין. אם אתה לוקח חתיכת מעצי בשמים שהוא קשה ויוצר ממנו קסם לחצוץ בו שיניו, זה באמת חייב חטאת, זה איסור דורייתא. כשאומרים חייב חטאת, כמובן אם הוא עשה כן בשוגג. אבל אני דיברתי על רכין, ועל רכין אין שום בעיה לעשות ממנו קסם לחצוץ בו שיניו בעצם העובדה שהוא רך. שואל זה כמו קשין בני מלילה נינו, אתה העמדת את המקור שהקשינו, שרב קנה הקשל רב יהודה במה? בקשין. אבל כתוב באותו מקור ומוללו ומריח בו, אבל עצי בשמים קשים לא בני מלילה הם. אומרת עונה הגמרא, חיסורי מחסר והכי קטני, מוללו ומריח בו. לגבי עצי בשמים אפשר למלול, לגלגל אותו בין האצבעות וזה מוציא ריח. קוטמו ומריח בו, אפילו לכתחילה כמו רב יהודה, באמת ואמורים ברקים. אבל בקשין לא יקטמנו, כלומר אפילו להריח, ואם קטמו להריח, אני מוסיף, פטור אבל אסור, לא יצר את הכלי, אבל הוא לא מותר, הוא אסור בעיקרון, כי אם נתיר כך הוא גם יבוא ליצור ממנו כלי. ובכן לחצוץ בו שיניו לא יקטמנו, ואם קטמו חייב חטאת. כמובן זה כשמדובר בקשין. יש כאן סימון חדש, פס הכפול, ובשוליים ממול תחת הכותרת מבנה כתבנו שני מקורות שנראות סותרות בעניין עצי בשמים, אם מותר לקטום ולריח. אנחנו נראה בהמשך מעוינים, גם הם ממוספרים, הם יישובים להנה. הגמרא, תני חדה, קוטמו ומריחבו, ותני אידך, לא יקדמנו לריחבו. אמר רבי זרם רב חיסטה, לא קשה, הברקין, הבקשין. המקור הראשון, א', שנאמר בו קוטמו ומריחבו, מדבר בחתיכת עץ בשמים, רך. קושיה ארוכה עכשיו. מה כפלה רבחה בר יעקב? בקשים, אותם עצים, עצים קשים שהם חזקים, עמי לא, מי שנה מהד אתנן, שובר אדם את החבית, לאכול ממנה גרוגות. מה שכתוב פה שובר את החבית, רש"י כותב, מגופה שיש בה גרוגרות ואוכל, ובבד שלו יתכוון ליפות השבירה להיות לה לפה, שתהיה עוד כלי. אז המקור אומר שאפשר לשפור אותו, אותו חותם המגופה שבכך אתה שובר את החבית ויש לך עכשיו גישה לתחולה, ובבד שלו יתכוון לעשות כלי. ועוד, הרבה בר רב עדה ורבין בר רב עדה, דיאמר דבאו, כי אבינן בי רב יהודה, כשהיינו אצל רב יהודה, הווה מפשח ויבלן עלותה עלותה, הוא חתך ענפים מעץ, מחתיכת עץ גדול, כמובן היה תלוש, והוא חתך ענפים מאותו ענף גדול, ונתן לנו מקלות גדולים כדי להריח, אף פעם גב דחזיה לקטת דנרקי וחציני, למרות שאותם עלותה, כמו אנחנו מדברים על עלות, כמו אותם מקלות עצמם רואים להיות בית יד של גרזנים. אשי כותב, ואף אגב דחזיה לקטת דנרקי וחציני, שהיא קשה וראוי לעשות ממנו בית יד לקרדום ולפסל, שקוראים הדבר הזה בלשון לועזי הוא מין גרזן, והוא היה שוברה להריח. הגענו לסוף הקושיה ונסכם. למדנו למעלה ביישוב סתירה, שאם מדובר בקשין, אז אנחנו אומרים לא יקטמנו להריח בו. וכאן אנחנו רואים שבעניין החבית אפשר לשבור את החבית, רק שאל תתכוון לעשות כלי, ולא גוזרים ואומרים אל תשבור את החבית, למרות שקיים נגיד חשש אולי הוא יתכוון לעשות כלי, לא חוששים מפני זה. וגם בסיפור הזה עם רב ברבדה ורבין, רואים שרב יהודה היה חותך, הוא היה משהו כמו קוטם עצים, עצי בשמים קשים לכתחילה, למרות שאותם חתיכות עץ היו ראויים להיות ידיות לכלים, כי הוא לא התכוון לכך. אז למה ליאל אמרנו שאם מדובר בקשין לא יתכוונו להריח בו? עונה הגמרא, לא קשה. כעת אנחנו נתייחס ליישב את המקורות שהזכרנו מקודם, אבל דרך אחרת. הרבי אלעזר והרבנן, המקור שסימנו למעלה לא יקטמנו להריח בו, זה אליבא דרב אלעזר, הוא מחמיר. רבנן הם מקילים והם תואמים למקור א' למעלה. דתניא, רב אלעזר אומר, נוטל אדם כסם משלפניו לחצוץ בו שיניו, והחכמים אומרים לא ייטול אלא מאבוס של בהמה. דבר שראוי לאכילה מוכן לכל צורך. מה שאין כן סתם עצים. ושווין שלא יפתמנו, אותו קסם. ואם כתמור, לחסוס בו שיניו, לפתוח בו הדלת, בשוגי, בשבת, חייב חטאת. זה מראה שזה איסור דורייתא. במזיד ביום טוב, סופג את הארבעים, דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, בין אם מדובר בשבת, בין אם מדובר ביום טוב, אינו אלא משום שבות. איסור דרבנן, גם אם התכוונת ליצור כלי, הרי זה עשיית כלי שכלאחר יד. רש"י כותב, אינו אלא משום שבות, דקטימה, תיקון כלאחר יד הוא, ולא תיקון מעלדיה הוא. אלא אם כן, מחתכו וממחקו בסכין. עכשיו, בשלב הזה, נתקדם בגמרא להבהיר האישוב לשתי הברייתות שסומנו למעלה עם הפס כפול. רבי אליעזר, דקמר אטם, בעניין הקוטם ליצור כלי, שהוא אמר חייב חטאת במקרה הוא, הכה בעניין הברייתא דליאל, ברייתא ב', בעניין קטימה להריח, לא ליצור כלי אלא להריח, פטור אבל אסור. כאילו יורדים שלב אחד. אם אתה קוטם ליצור כלי, חייב חטאת, אם לשם להריח, פטור אבל אסור. רבנן דקאמרי חתם בעניין קוטם לכלי, פטור אבל אסור, הכה בברייתא דליאל א', מותר לכתחילה. הגמרא שואלת, לפי רבי אליעזר, שהוא אמר שאם אתה מתכוון לקטום לעשות כלי חייב חטאת, אם לא בכוונה עשיית כלי בכל אופן, פטור אבל אסור. עכשיו בואו נראה המקור הבא. הגמרא שואלת, ולת ליל רב אליעזר הד אתנן, מה רב אליעזר לא יקבל מה שכתוב במקור הזה, שובר אדם את החבית. כלומר, לכתחילה אתה יכול לשבור, לפתוח את החבית, לאכול ממנו, ממנה גרוגרות. אנחנו ראינו את המקור הזה צוטט למעלה. ובבד שלא יתכוון לעשות כלי. הנה דבר שנגיד בקצה אפשר לעשות כלי, אבל אם אתה שובר אותו כמו שקוטמים, אתה לא מתכוון לעשות כלי, מותר לך תחילה. לפי הבנתנו ברב אליעזר מקודם, הוא שאם בכוונה לעשות כלי חייב חטאת, אז ללא כוונה בכל זאת פטור אבל אסור. כאן הוא אם שובר אדם את החבית לך תחילה. אמר רב אשי, הוא עונה, כי תניא היא במוסטיקי. אותו חבית שאמרנו אפשר לשבור אותו לכתחילה ולא גזרו רבנן לאסור, אותו כלי עצמו היה כלי רעוע, הוא נעשה משברים, שברי חרס שהדביקו אותם, ומאחר שהכלי הבסיסי הוא רעוע, אין מקום לגזור. רש"י כותב כך בסוף העמוד, וכיוון דרוע היא לקה למגזר בה שלא יתכוון לעשות כלי. אז זה משהו מיוחד לגבי המקור הזה. אבל באופן כללי, אם בכוונת עשיית כלי חייב חטאת, גם ללא כוונת עשיית כלי לפי רבי אליעזר יהיה אסור, פטור אבל אסור. ומגבב מן החצר, תנו רבנן, מגבב מן החצר ומדליק. אתה יכול לאסוף עצים מן החצר ולהסיק אותם, שכל מה שבחצר מוכן הוא, ובבד שלא יעשה צבורין צבורין. ורבי שמעון מתיר במאי כמפליגי. מור סבר, התנא קמא סובר, אם אתה צובר העצים, מחסי דקה מחנף למחר, מחנף זה אתה אוסף, זה נראה כאילו אתה אוסף למחר ליום האחרינה, וכמובן ביום טוב לא עושים פעולות לשם מחר, לשם יום חול. ומה סבר רבי שמעון שמתיר כדירתו מוכחת עליו, זה שהוא צובר ציבורים של עצים, עצם זה שהוא מבשיל, הוא מבשר ביום טוב, זה מוכיח שהעצים שהוא אוסף הם לשם בישול, לשם חומר בירה כדי לאפשר לו לבשל. אין מוציאים את האור וכו', מי טיימה? המשנה רשמה כמה דוגמאות מבין אבנים, מבין עצים, מבין מים, מים דרך כלי זכוכית. למה יש איסור כזה? מי טיימה? משום דקה מוליד ביום טוב. לא היה שום אש, ואתה יוצר, נקרא לזה יש מאין, או אש מאין. אתה יוצר אש במקום שלא היה שום אש, זה נקרא להוליד. ולמרות שהבערה מותר, הבערה מותרת ביום טוב, אבל זה בתנאי שאתה משתמש באש שהיה קיים מלפני יום טוב, מכניסת יום טוב. ואין מלבנים את הרעפים. מי קו, מה קורה אם אתה מכניס רעף לתוך אש? מה הבעיה בזה? אמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, הכה ברעפים חדשים עסקינן. מפני, אנחנו ממשיכים לדף למד דלד, שצריך לבוד כאן. ואמרה גרסה אחרת, מפני שצריך להסמן. כדי להבין מה זה ומה הבעייתיות שלו, נלמד ביחד רש"י בשורה הראשונה, שצריך לבוד כאן. אם יוכלו לקבל ליבונן, ולא יסדק באמצע, ילקח ביום טוב, לא דילמה פקעי, אולי החום הרב יסדוק אותם וישתקח תתרח שלו לצורך. אנחנו מדברים ביום טוב, אז יוצא שכל העיסוק שלך היה שלו לצורך, וזה חילול יום טוב. ואמרי לה גרסה שנייה, שצריך לחסמן. דיברנו על רעפים חדשים, מה זה לחסמן? זה לא לחזק אותם, להקשותם. בהסק ראשון הם מתחזקים ומתקשים. הלכך אף אגב דה לצורך יום טוב נמי הוא דהצולין עליהם, זה המטרה המיידי של אותו בן אדם, להכין את הרעף כדי שיוכל לצלוט עליו, כדי שהוא מחמם את הרעף אז ניתן לצלוט עליו. בכל אופן מי הוא? כיוון דבהסק זה נעשה כלי אסור, זה תוצאה, נקרא לזה תוצאה משני, וזה מספיק לאסור. אתה רוצה לצלוט על רעף, אל תיקח רעף חדש. תנן התם במסכת חולין בעניין טריפות, דרסה או שטרפה בכותל או שרצצת בהימה, רצצתה בהימה, אנחנו מדברים על אוף, או שהבן אדם דרס על האוף, או שהוא היכה את האוף בקיר, או שבהימה דרכה עליה, ומפרחסת, והיא ככה היא מפרחסת, אבל לא יכולה לעמוד, ושעתה מעית לעית, אבל נשארה בחיים 24 שעות, ושחתה כשרה. הנושא פה בעניין טריפות נקרא חשש מפני ריסוק איברים. כדי לוודא שהיא לא סובלת מסוג הטריפות הזאת שנקרא ריסוק איברים, אם היא ממשיכה לחיות 24 שעות, סימן שהיא לא סובלת מהטריפות הזאת, אפשר לשחוט ולאכול. אמר רב אלעזר בר ינאי, משום רב אלעזר בן אנטיגנוס, צריכה בדיקה, כאילו למרות שהיא שעתה מעט לעט, דהיינו 24 שעות, צריכים לבדוק. עכשיו זה לא קשור ליום טוב, זה באופן כללי, ביום חול, כשאדם שוחט וידוע שיש איסורי טריפות, ואחד מהם עם ריסוק איברים, איך מוודאים שהיא לא סובלת מרז? התנקם אומר, אם היא ממשיכה לחיות 24 שעות מספיק, אפילו בלזר, צריך בדיקה. פעם הנה רבי יומי רבי זהו, מהו לשוחטה ביום טוב? עכשיו ניקח אותו אוף שעברה מה שעברה וגם שעתה מעט לעט, האם אפשר לשחוט אותו ביום טוב? מי מחסקין את ראותה ביום טוב או לא? רשי, מי מחסקין את ראותה בגבה משום חשש איסור מלאכה ביום טוב? דילמה משתקח טריפה, אולי תמצא באמת האוף נטריפה ונמצא שוחטה שלו לצורך. אז השחיטה שעשית ביום טוב היא ללא צורך, היא לא, אתה לא תבוא לאכול מפני השחיטה הזאת. אנחנו נחזור לגמרא, נשאלה השאלה, האם מחסיקינן ראותה, שומרים חשש? ואני חושב שיש לציין רשי שלא קראנו, אבל לפני כן רשי, מהו לשוחטה ביום טוב? מי חיישינן הועיל וצריכה בדיקה. לכן השאלה היא לפי שיטת רבי אלעזר ברבי ינאי, לפיו רבי יומי השואל, הרי אנחנו מחייבים בדיקה, האם יש לחשוש מאחר שצריכה בדיקה אולי קיים הטריפות הזאת, אולי נגלה טריפות, וממילא השחיטה שעשיתי הוא שחיטה שלא לצורך אכילה ביום טוב. אז אנחנו מציעים אולי יש להימנע בכלל משחיטה של עוף במצב כזה, עוף שאנחנו עתידים לבדוק אותו, חייבים לבדוק אותו. אמר לי רבי זירה עונה, תנינה, אין מלבנין את הרעפים לצלות בהן. ואבינה מי כאביד, ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מה שאמרנו מקודם, הכה ברעפים חדשים עסקינה מני שצריך לבוד כאן. אז מכוח זה שצריך לבדוק אם היא יכולה לעמוד בליבון, בגלל השיקול הזה אנחנו אומרים לא מתחילים, אין מלבנים את הרעפים. עוד פעם, אין מלבנים הרעפים שהם חדשים בגלל החשש שאולי הוא לא יעמוד בחום, יסדק, והנה התארחת שלו לצורך. אז עם הרקע הזה יש מקום לשאול, הנה התשובה היא די פשוטה, אפשר ללמוד ממה שכתוב פה, אין מלבנים את הרעפים. אז למה רבי יומי בכלל שאל את שאלתו? אמר לי רבי יומי עונה, למה שאלתי שאלתי? ענן מפני שצריך להסמן מתנינן לה. בקשר לאיסור ליבון רעפים, לא קשור לכך שצריך לבוד כאן. ואז היה קשר ישיר עם הנושא שלנו. לא, אני לא לומד שזה הפשט באיסור, הסיבה לאיסור ליבון הרעפים, אלא בגלל שליבון הרעפים פשוט מחזק את הרעף. זה נקרא עשיית כלי, זה לא קשור לנושא של עוף שדרסו עליו וכו'. תניה, זה בקשר לשבת. נראה שרשרת של אנשים עכשיו בקשר להבאת כדירה לשם בישור. אחד מביא את האור, את האש, ואחד מביא את העצים, ואחד שופט את הכדירה. הוא מושיב כדירה ריקנית על האור, על האש. ואחד מביא את המים, הוא שופך מים לתוך אותו קדרה. ואחד נותן בתוכו תבלין, ואחד מגיס, בוחש. כולן חייבים. ואתניה אחרון חייב, וכולן פטורין. לא קשה. דאיתי אור מיקרה, אם היה אש ראשון, אז אנחנו אומרים שכולן חייבים. דאיתי אור לבסוף. רק אז אנחנו אומרים שרק האחרון חייב, זה שהדליק את האש, כי עד אז אין שום מלאכה. אדם שם כדירה מלא מים על על, על הרצפה, כלומר לא על אש, אז לא עשה כלום. אומרת הגמרא ביחס בקשר לדהד הקטני שכולן חייבים, ואמרנו שאז מדובר שמישהו הדליק את האש ראשון, ורק אחר כך כל שאר הפעולות שהזכרנו. בשלמה כולהו כאבדי מעשה. היה אש ראשון, ואז בא מישהו וממלא הקטירה מים, ואז מישהו שם תבלין. אני מבין למה כולם חייבים, כי הם עשו מעשה בישול. אלא שופט את הקטירה מי כאבי. באותו סיפור ראינו שמישהו הדליק אש, ואחר כך מישהו הביא עוד חומר בעירה, שם בתוך האש, זה חייב בשבת, ואז בא מישהו שם כדירה ריקה על האש. לגבי הפעולה הזאת ששופט את הכדירה, זה כדירה ריקה שהוא שם על אש, איזו איסור שעליו אמרנו כולם חייבים כולל אותו. אמר רב שמעון בן לקיש, הכה בקדירה חדשה עסקינן. בקדירה כזאת שמים אותה ריקה על האש כדי לחסמה, כדי לחזק אותה, ומשום ליבון רעפים נהגו בה. אותו שיקול שהזכרנו מקודם, עניין ליבון רעפים, רעף חדש, שגם זה מחזק אותו כשמכניסים אותו על האש או בתוך האש, אותו דבר לגבי קדירה חדשה. רש"י שלוש שעות מתחת לגמר אומר, משום ליבון רעפים נגובה, משום הח גזירה גוף אשר אסרו ללבן רעפים נגו גם בזו, גם במקרה הזה של סימה קדירה ריקה כשמדבר בקדירה חדשה על האש. תנו רבנן, תנור וקיריים חדשים, אפשר לומר וכל שכן ישנים, הרי הן ככל הכלים הנתלים בחצר, ראוי להכניס לתוך החפצים האלו, התנור והקרם, אפשר להכניס בתוכם חפצים. אבל ובכן ובכך אפשר לטלטל אותם בחצר, אבל אין סכין אותם שמן, זה כדי להחליק אותם, לשפשף אותם, ואין תשין אותם במטלית, גם זה עניין של שפשוף, ואין מפיגין אותן בצונן כדי להסמן. אחרי שהם חמים, אם אתה מכניס אותם למים צוננים, זה מחזק אותם. ואם בשביל לאפות, הרי זה מותר. אם הכנסת תנור חם, הוא מדי חם, והכנס אותו לצונן כדי לקרר אותו, כדי שיהיה אפשר לאפות בו, שאחרת הפת יישרף, הרי זה מותר. עד כאן שיעורנו להיום.